בוקר טוב, שלום לכולם. הגענו אתמול לפרק כ"ו, פסוק כ"ג. כסף שיגי מחפה על חרצת, עדיין דולקים ולזרח. יש לנו משל ונמשל. המשל הוא לסיגי כסף, כן, שמצפים כלי של חרס, ואז יש פה רמייה כזו, הרואה חושב שהכלי הוא מכסף, ובעצם זה סיגי כסף, זה גם הפסולת של הכסף, זה אפילו לא כסף משובח, משהו שנראה כמו כסף, שהיה לו קשר אי פעם לכסף, והוא מצפה כלי פשוט. כך שפתיים דולקים באש האהבה, אבל הלב הוא רע. כלומר, תיזהר מהאנשים שכלפי חוץ מפגינים כלפיך אהבה עזה, ובפנים חושבים עליך מחשבות רעות, כמו כלי חרס המתראה כמו כלי כסף. בשפת אבין אחר שונא, וקרבו ישית מרמה. כי יחנן קולו אל תאמן בו, כי שבעתו עיבות בלבו. כן, אז בשפתיו, באמצעות שפתיו, ינחר, דהיינו מתחפש השונא, עושה עצמו כנוכרי, לא מישהו, דהיינו מחפה על שנאתו בדיבורים יפיים, כמו שפתיים דולקים שבפסוק הקודם. ובקרבו בתוכו ישית מרמה, ישים את מרמתו, וצריך לדעת להיזהר ממנו. ולכן כי יחנן קולו כאשר ידבר בחן, אל תאמן בו, כי שבע תועבות בליבו. כן, שבע זה ריבוי, ריבוי של תועבות בליבו. תיכסה שנאה במשעון, תגלה רעתו וקהל. כן, אותו אדם שמכסה על שנאתו במשעון, משעון זה פיתוי, כמו הנחש אישיאני, סופו שתגלה רעתו וקהל, דיינו תפורסם הצביעות שלו והרמייה שלו. רק צריך לדעת להיזהר ממנו לכתחילה, כמו שראינו בפסוק כ"ד וכ"ה. קורא שחת ביפול וגולל אבן אליו תשוב. כן, אז שחת זה חפירה שציידים עושים לבעלי חיים, וכאן מדובר במי שחופר קורא שחת לאנשים. אז סופו שהוא יהלך שם ויפול, כן, בור קרה ויחפרהו, ויפול בשחת יפעל, זה נדמה לי בתהילים. אז כאן קורא שחת, מי שחופר את השוחה בא יפול, וגולל אבן על החברו, האבן תשוב אליו. הגרא פה מעיר יפה שגולל אבן, לגלול זה מלמעלה למטה, מישהו שנמצא על הגג, וגולל אבן על מישהו שהולך ברחוב. שהאבן תשוב אליו זה בניגוד לכוח הגרביטציה, זה הפלא ופלא, זה נס. קורא שחת בא יפול, זה דבר טבעי, הוא חפר בור, כמו שמישהו אחר יכול ליפול, גם הוא יכול לא לשים לב וליפול. אבל כמה שמלן שהקדוש ברוך הוא יביא עליו את הרעה, אפילו בניגוד לכל חוקי הטבע, כלומר אפילו שהוא בטוח שזה לא יגיע אליו, הוא ככה וככה וככה, הקדוש ברוך הוא יביא את האבן חזרה אליו. לשון שקר ישנה דקה ופחלה כי יעשה מדחה. כן, אז שוב מדובר פה על אנשים צבועים ורמאים. איש בעל לשון שקר או איש בעל פה חלק, אז האיש בעל לשון שקר ישנה דקה, הוא דהיינו ישנה את האנשים שאותם הוא מדכא ועושק בלשון השקר שלו. ופה חלק יעשה מדחה, לדחות אדם זה דיינו לגרום לו ללכת אחורה אחורה עד שהוא ייפול לבור, כמו מלאך השם דוחה וכיוצא בזה. כלומר, תיזהר מלשון שקר ופה חלק, שמתוך שנאת מדוכאיו ועשוקיו דוחה אותם אל פי פחת, אל תוך השחת. עד כאן פחות או יותר משלי רמאים, מכ"ג ועד כ"ח. אל תתהלל, כן, כלומר המסר של הפסוקים הללו זה קודם כל כמובן לא להיות כך, אלא שאדם לא יהיה אחד בפה ואחד בלב, אלא תוכו ובראש שווים, אבל מה שאנחנו צריכים ללמוד מזה שמאויב גלוי הוא לא כך מסוכן, אתה יודע להיזהר ממנו, אבל תיזהר מאלה שהם עושים עצמם כאוהבים ובעצם הם אויבים, הם המסוכנים יותר. אל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה ילד יום. כלומר, דבר שעוד לא הגיע, אל תשתבח בו, אל תבנה עליו, כי עד שלא תראה את זה ביד, כמו שאומרים, טוב ציפור אחת ביד, משתיים על העץ, ככה כל עוד המהלך לא הגיע לסיומו, אל תסמוך על מה שיהיה בעתיד. יכול להיות שגם אל תתהלל ואל תגיד מחר אני אעשה כך וכך, תעשה היום, ואל תתהלל ותאמר אל דאגה, אני מחר סמוך עליי, מחר אני סוגר את זה, מה שאתה יכול. כן, הישראלים אומרים אל תתהל מחר מה שאתה יכול לדחות למחרותיים, ככה נוהגים להגיד, אבל שלמה אומר הפוך, כאילו תעשה היום ואל תבנה על יום מחר, כי לך תדע מה ילד יום. אדם כל החיים שלו יכול לחיות בעבודת השם בדחיינות, כאילו הוא רוצה ללמוד, אבל מחר, לא היום. התורה אמרה היום לעשותם. יהל לך זר ולא פיך נוכרי ועל שפתך. יהל לך זר ולא פיך נוכרי ועל שפתך. יש קוראים יהל לך זר ולא פיך. אם הוא לא מעלל אותך, אז קח אתה את התפקיד. אבל שלמה לא כתב כן ככל הנראה, אלא כלומר אדם לא צריך לשווק את עצמו, זה קצת זה נגד הדעה הרווחת היום של עשית ולא דיווחת, לא עשית, דיווחת ולא עשית, עשית וכו', אלא אדם צריך לעשות והמציאות, דהיינו האחר שרואה אותו עושה, והמציאות זה יהיה המוניטין שלו, זה שמו הולך לפניו. כן, יעללך זר ולא פיך, יעללך נוכרי, אדם אחר, לא גוי בדווקא, אלא אדם אחר, ולא שפתיך הם יעללוך. כשאדם מהלל את עצמו זה לא נשמע אמין, וזה גם גאווה, כשאחרים מהללים אותו זה אובייקטיבי. כובד אבן ונטל החול וכעס אביל כבד משניהם. כובד אבן ונטל החול וכעס אביל כבד משניהם. כן, אז יש כובד אבן, הכוונה איזה סלע גדול, ונטל החול זה משהו כמו מסעית של חול, או כף של שופל מלאה חול שהיא נופלת על מישהו, זה לא נעים, זה כבד, זה עלול לקבור תחתיו, נטל החול. אבל הכעס שהאביל, דיינו הצער שהאביל מביא על סביבתו, כבד משניהם. יותר קל לפעמים לשאת איזה סלע גדול או טון של חול מאשר את הטיפשות, את הצער שהטיפש מטיל על כל הסובבים אותו, שהרבה פעמים הם צריכים לשאת אותו על כתף, כן? כאילו הם צריכים כאילו לחפות על כל המחדלים שלו ולהתגייס לטובתו. אכזריות חמה ושטף אף ומי יעמוד לפני קנאה. אכזריות, כן. כשאדם כועס מאוד ובחמה הוא עלול להיות אכזרי, ושהוא אף, שוב זה כעס, הוא עלול לשטוף בכעסו, לראות לכל הכיוונים כמו שאומרים היום. אבל הכי גרוע זה מי יעמוד לפני קנאה, דיינו שנאה שנובעת מקנאה היא הכי גרועה. רס"ג כותב שהיא הכי גרועה כי היא לעולם לא תיפטר, כי כשאדם נניח, כן, כמו שנאת עמי ארצות לתלמידי חכמים, למה הוא שונא אותו? מתוך קנאה. אבל ככל שהוא שונא אותו הוא נהיה יותר נמוך, אומר רס"ג, הוא נהיה יותר בעל דעות, בעל מידות רעות וכו', ואז הפער עוד יותר גדל, והקנאה עוד יותר גדלה, והשנאה עוד יותר גדלה, וחוזר חלילה. מה? גם יכול להיות, כמו שראינו מקודם, להיזהר מהצביעות, יותר טוב אויב גלוי מאשר זה. חמור מאוד, מסוכן מאוד, כמו כובד אבן ונטל החול מסוכן, אבל כעס אוויל זה וזה. גם כאן השנאה שנובעת מקנאה היא בלתי פתירה. כן, וזה עוד יותר גרוע. טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת. נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות צונן. כן, אז טובה תוכחת מגולה, טוב מי ששם את הדברים על השולחן, ודוגרי כמו שאומרים, הנובעת מאהבה מסותרת, הכוונה, נראה לך שהוא שונא אותך, מה הוא כל הזמן מעיר לך וכך וכך, אבל באמת זה נובע מאכפתיות, באופן נסתר נמצאת כאן אהבה, ולכן גם נאמנים, דהיינו אמיתיים, כן, אמת ואמונה, ערכים נרדפים, אז פצעי האוהב שהוא מכה מתוך אהבה הם אמיתיים, ואילו נשיקות השונא שנובעות מ... כן, כמו וישקהו, לפי כך נקוד על וישקהו, שהוא רצה לנשוך אותו, כמו שכתוב עם עשיו ויעקב, הם נעתרות, דיינו, הם מרובות עד כדי תורח ומיסות, כן, נעתרתם עליי דבריכם וכו', עד שאדם כבר מואס בהם, כי הוא רואה שהם לא נובעות מ... זה לא אהבה אמיתית.
זה
פירוש אחר. אתה אולי מתכוון להגיד, אם הבנתי אותך נכון, תקן אותי אם לא, יש עוד פירוש שלא הוספתי אותו. טובה תוכחת מגולה מאהבה המסתירה כל פשעים. על כל פשעים תכסה אהבה. זה התכוונת. יש גם כזה פירוש, כאילו שמי שבאמת אוהב אותי, כשאני לא בסדר, הוא גם יתקן אותי. מה שאין כן מאהבה המסתירה. אני לא פירשתי כך, כי מסותרת זה נפעל. אפשר להגיד שזה מסותרת המסתירה כל פשע, על כל פשעים תכסה אהבה, שהיא לא טובה. היא בעצם גורמת נזק ל... לבן או לחניך, כי הוא לא מקבל היזון חוזר, דיברנו על זה השבוע, על מעשיו. כן, אבל בהחלט אפשר לפרש כך. ברוך תהיה. נפש שבעה תבוס נופת, ונפש רעבה כל מרמתו.
נפש
כן, נפש שבעה, נפש זה גם רצון. תבוס זה תבוז, אפילו לנופת, אפילו לדבש, אפילו דברים מאוד מתוקים, בגלל שהוא שבע, אין לו חשק לאכול. ונפש רעבה, גם אם יאכל משהו מר, יגיד, הוא זה מתוק וטעים, כי הוא רעב. בקיצור, שאתה שואל את הילד, אתה רוצה לאכול? הוא אומר לך, מה יש? לפי זה הוא יחליט אם הוא, אם הוא רוצה או לא רוצה. כן, יש פתגם בתימנית, שהרעב, אל-ג'אווע יאכל מקאווע, הרעב אוכל אפילו את הרגליים של החגב, לא רק את החגב. בדרך כלל את הרגליים של החגב זורקים, כלומר אם אתה אומר זה אני לא, לא טעים זה, כנראה שאתה לא רעב, אם היית רעב היית אוכל הכל, בלי לשאול שאלות. בדיוק בנפש רעבה כל מרמתו.
אם מישהו שואל מה לשים על הלחם, תיקח לו את הלחם.
באיזה זה? בערבית, תיקח לו את הלחם כי הוא כבר מתפנק יותר מדי, כן. כציפור נודדת מן קינה, כן איש נודד ממקומו. טוב, יכולות להיות איזה הרבה משמעויות, מה זה בא להגיד מעבר לציון העובדה. יכול להיות שזה בא לדבר על הרעיות שלנו בעולם הזה, תדע לך שאתה בעולם הזה עונתי ולא קבוע. יכול להיות שהכוונה היא כן איש נודד ממקומו והוא עתיד לחזור, הוא לא ימצא מנוח. אדם שנודד ממקומו, ממולדת אבותיו וזה, הוא לא ימצא מנוח כמו ציפור שנודדת מקינה אבל תמיד תחזור אל הקן. כך שגם אם אדם מתרחק, אולי אפילו לפעמים מתרחק רוחנית וכולי, סופו שיחזור. ראינו את זה נכון, כציפור זה כן כללת חינם לא תבוא, ראינו אתמול, כציפור לנוד כפרב ב, כדרור לעוף כן כללת חינם לא למקלל תבוא, אני חוזרת אליו כמו ציפור שיוצאת בסופה לחזור. שמן וקטורת ישמח לב ומתק רעה ומעצת נפש.
שמן וקטורת ישמח לב ומתק רעה ומעצת נפש.
שמן וקטורת היו בזמנם מוצרי מותרות, שמן זה הכוונה שמן מבוסם, וקטורת שבסוף הסעודה היו סחים בשמן ומביאים קטורת, אז זה באמת משמח את הלב. אבל עצה טובה שאתה מקבל או חבר נאמן, כן, גם מתק רעהו זה הכוונה עצת הרע, כמו אשר יחדיו נמתיק סוד, אומר דוד בתהילים. אז מתק רעהו שנובע מעצת נפש, דהיינו לקבל עצה טובה או שמישהו יקשיב לי וכולי וכולי, זה משמח את הלב יותר משמן וקטורת. החברות הטובה היא משמחת את האדם יותר ממוצרי מותרות. רעך ורעי אביך אל תעזוב, ובית אחיך אל תבוא ביום עדיך. טוב שכן קרוב מאח רחוק. רעך ורעי אביך אל תעזוב, ובית אחיך אל תבוא ביום עדיך. טוב שכן קרוב מאח רחוק. אז יש פה בעצם רע ואח ושכן, שלושה מעגלים שונים של חברות. יכול להיות שכוונת שלמה היא שכשאתה בכל מעגל חברתי שיש לך, בין אם זה משפחתי ובין אם זה חבר או שכן וכולי, תשתדל תמיד לתת ולא לקבל. עכשיו כמובן שזה צריך להגיד לשני הרעים כדי שלא יהיה פה ניצול, אבל כן, רעך היא חברך, ואפילו הוא לא חבר שלך אלא היה חבר של אביך, אל תעזוב אותו בשעת צרתו אלא תן לו. ולהפך, אפילו לבית אחיך שהוא יותר קרוב מרעך, ודאי מרע אביך, אל תבוא ביום עדיך ביום אסונך. כלומר, תשתדל לא להפיל את עצמך על הסביבה, אלא כל עוד אתה יכול תסתדר לבד, אבל לתת לאחרים זה כן. כלומר, תמיד תשתדל להיות נותן ולא להיות מקבל כפי האפשר. וטוב שכן קרוב מאח רחוק, לכן אולי אל תבוא לבית אחיך ביום עדיך, כי הוא יתרחק. כלומר, אתם רחוקים כבר מבחינה גיאוגרפית ואולי גם מבחינה נפשית, לכן תפנה לשכן הקרוב ולא לאח הרחוק. ככה נראה
ביום האסון.
כן, יום עדיך זה יום אסונך. כן, עד זה אסון. חכם בני, אפשר להסביר את זה בכל מיני כיוונים, זה פסוק קצת מורכב, כאילו מה כוונתו. יכול להיות, מחילה שנייה לפני כן, יכול להיות שהכוונה שאם לא תעזוב את רעך ורע אביך, ואם יהיה לך שכן קרוב, לא תצטרך לפנות לבית אחיך ביום עדיך, כי הסביבה הקרובה שלך ולא אחיך שגר באמריקה היא תתמוך בך.
יום
אדם, כן, אבל חז"ל אמרו את זה, כאילו יהי רצון שיבוא עליהם עד. זה מין כזה, כמו שאתה אומר, הטרפות על הטרפים, לשון טורף וכיוצא בזה. ואל תרא זה ביום עדו, אומר עובדיה, יום עדו זה יום אסונו. כן. חכם בני ושמח ליבי ואשיב החורף היא דבר.
חכם בני ושמח ליבי ואשיב
החורף היא דבר. חכם לפי הניקוד זה ציווי, זה פועל, זה לא תואר. חכם הרי כתואר זה קמץ קמץ, כאן חכם זה כמו למד, קרא וכיוצא בזה. אז התחכם בני, הוא מצווה את בנו לרכוש חוכמה, ואז אתה תשמח את ליבי, ואשיב החורפי, אתה מקלל אותי דבר בעזרת חוכמתך. כלומר, תעזור לי בוויכוח עם חורפי, עם מקללי. אם כי יכול להיות שהוא אומר בעצם שבעצם זה שאתה תהיה חכם, זה התשובה הכי טובה למחרפים אותי. כן, זה שאתה תהיה חכם, זאת תהיה התשובה הכי טובה לאויביי. נדמה לי שחזל דורשים את זה, שדוד אמר את זה על שלמה, שדוד היה כאילו מתבייש מרבותיו בתורה, וכששלמה גדל אז הוא היה מבייש את רבותיו של דוד בתורה, ודוד אמר עליו חכם בני ושמח ליבי ואשיב החורפי דבר, במסע ומתן של תורה, לא בכללות ברחוב וכו'.
הוא יענש בשלו?
מה?
הוא יענש בשלו?
כן, ושוב, אם אתה מדבר על מסע ומתן של הלכה, זה לגיטימי. שדוד היה מתבייש, כי לא ידע מה לענות, ושלמה עלה עליו בחוכמתו, וכאילו, הוא היה התשובה. הוא יענה במקומי, אמר דוד, כן. על? וכלאב, אבל זה אני חושב שם שלמה, שם לפי המדרש, אני חושב לפי המדרש היה מחלים פני אב בהלכה, לפי הפשט לא, אבל המדרש שם אומר שכלאב, אם אני לא טועה, זה שלמה שהיה מחלים פני אב, פני גדול בהלכה.
ערום רע רע נסתר פתאים עברו נענה שוב.
ראינו את זה בכף בית ג' ערום ראה רעה ונסתר, אצלנו כתוב נסתר, ופתאים, אצלנו כתוב פתאים, עברו ונענשו, כף בית ג'. כלומר, חלק מהחוכמה זו הזהירות. יכול להיות שאז הסברנו שהערום, החכם, ראה, ראה, ראה את עונש הרשעים ונסתר מללך עמם. ופתאים שלא מבינים שסוף גנב ופייה עברו עם הרשעים, יצאו איתם לדרכם ונענשו יחד איתם.
כך בגדו כי ערב זר ובעד נוכריה חבלהו.
גם את זה ראינו. יפה. לקח בגדו, פה כתוב כך, שם לקח. דיינו, זה צו השופט. צו השופט אומר, הוצאה לפועל. קח בגדו, תוריד לו את החולצה ותמכור אותה. כי ערב זר, הוא חתם ערבות על הלוואה מסוימת לאדם שהוא לא מכיר והוא לא סומך עליו. ובעד נוכריה, כן, הערב בעד אישה נוכריה שהוא לא מכיר, חבלהו, כן, אם חבול תחבול סלמת רעיך, עקל את רכושו. אז זה לפני שאתה חותם על הערבות, תזכר בצו הזה שעלול לצאת ביום מן הימים.
מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם כללה תחשב לו.
מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם כללה תחשב לו.
כן, הפסוק הקודם, כאילו, זה לא רק בענייני כספים, אלא זה הדרכה לחיים. קח אחריות על מעשיך, אל תיקח אחריות על מעשי אחרים שאתה לא יכול לעמוד בזה. זה לא, לא ענייני, זה הוא עשה, תעמוד מולו, לא באחריותי. אני לא אקח אחריות על מה שאני עשיתי בלבד. אז הנה חינמי, אז לקחתי אחריות, מה אני אעשה? אבל בסדר, על דבר שלא שייך לך, אל תיקח אחריות. תדע את גבולות האחריות שלך. כשיגידו לך, בוא, תפל בזה וזה, תגיד סליחה, ותפנה. אם יגידו לי, זה אברך מהישיבה הגבוהה, אני אמרתי, חולה, רציו דריב לי, מה אתם רוצים ממני? אני לא לוקח אחריות על מי ש... מספיק לי מה שיש עליי. בקושי לוקח אחריות על עצמי. לא, יש ערבות מצד כאילו לדאוג לו, לא זה העניין. העניין הוא לא לקחת אחריות על מעשה. אני לא מוכן לקחת אחריות על מישהו שהוא לא ברשותי. ילד בבית ספר, אני נאלץ לקחת עליו אחריות, כי גם יש לי סמכות כלפיו, אני גם יכול לדאוג שהוא יתנהג כך ולא כך, אבל מי שאין לי סמכות כלפיו, אז אני גם לא מוכן לקחת עליו אחריות. כן, מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם, אתה שומע בחמש לפנות בוקר, שמעון, בוקר טוב, מה שלומך וכולי, כללה תחשב לו, כי כולם במיטות מקללים אותו, אומרים זה שמעון הזה, שילך לעזאזל, עיר אותנו בחמש בבוקר וכולי וכולי. זה חזל קוראים לזה אבק לשון הרע, שהוא משבח אדם בפני שונאיו, ואומרים רגע רגע, זה לא בדיוק כמו שאתה אומר וכך וכך, זה נקרא אבק לשון הרע, דיינו לגרום לקנאה ולתשומת לב מיותרת שתביא עליו אחר כך דיבורים שליליים. אני חושב
ממש מילה כאילו שזה עכשיו בקנאה, שאולי בגלל שזה כמו משהו לא אמיתי, כאילו שעל הבוקר לאדם כאילו
יכול להיות. אם כי נראה לי שהם פרשים שכללה תחשב לו בגלל השומעים. שהשומעים כולם מקללים אותו. את ההוא שהם מברכים אותו. עכשיו הוא מפריע להם בבוקר השכם.
מה לא מקללים את השסעקת?
כי הם לא יודעים מי זה. הם לא יודעים יצעק שמעון. אבל שמעון הם שמעו, אז שמעון הזה הוא השם במצב. בבוקר השכם, שכולם עוד ישנים. בחמש בבוקר הוא שומע, שמעון, מה שלומך? תהיה בריא ושיהיה חיום טוב. האם זה שיהיה חיום שחור? כולם צועקים מהמיטות, למה הערת אותנו? כלומר, זה משיכת תשומת לב בשעה שזה מאוד בולט. דלף תורד ביום סגריר ואשת מדיינים נשתבה.
דלף תורד ביום סגריר ואשת מדיינים נשתבה.
נשתבה, תיקנתי תוך כדי קריאה, נכון? זה מדבר. כן, יום סגריר זה יום שהכל נסגרים בו בבתים בגלל הדלף התורד. אבל אם יש לאדם גם באמת דלף בתקרה, אז שווה לאותו דלף תורד ביום סגריר, שאדם רוצה להסתגר בבית ולהישאר יבש, אבל הטיפות משגעות אותו גם בבית, זה אשת מדיינים, אישה שרבה איתו, בריב ומדון, היא שווה לדלף תורד ביום סגריר, כי זה גם בבית, שאתה רוצה קצת יובש וקצת שקט, אתה מקבל טיפות על הראש בלי הפסקה, כאילו אולי אפילו טיפות קטנות, לא מבול. אבל כל הזמן ככה איזה מילה פה, מילה שם, זה עד שהוא קץ בחייו. צופן הצפן רוח ושמן ימינו יקרא.
צופן הצפן רוח ושמן ימינו יקרא.
כן, אדם הוא מתבייש באישה כזו, אז הוא מנסה כאילו שלא יראו לסגור אותה בכף היד, אבל צופניה, מי שמזכיר אותה, זה כמו שצפון רוח בכף היד. יש בפרק למד פסוק ד', מי אסף רוח בחופניו, אף אחד לא יכול לתפוס את הרוח בחופן. צופניה, מי שינסה לסגור אותה שלא תתגלה חרפתו, צפן רוח, כמו שאי אפשר לתפוס את הרוח גם אי אפשר לחסות עליה, ושמן ימינו יקרא, יכול להיות שבגלל שהוא רצה להסתיר אותה ביד, אז גם שהיא פרצה החוצה, היא פצעה לו את היד, והוא היה צריך עכשיו לסוך בשמן את כף יד ימינו, כן, ולא רוקחה בשמן, כמו בתחילת ישעיה שם, הפצע וחגורה ומכת עריה. בקיצור, זה שהוא ילך ברחוב עם פלסטר ופולידין או גבס וזה וזה, אז כולם יבינו שהוא בעל מוקה. הוא לא יכול להסתיר את המכות שהוא מקבל ממנה, זה הוא לא יוכל להסתיר. ברזל בברזל יחד ואיש יחד בין רעהו.
ברזל בברזל יחד ואיש יחד בין רעהו.
כן, אין סכין מתחדדת אלא על גב חברתה. ברזל בברזל יחד, ברזל מחדד את הברזל, זה נכון גם לגבי לימוד תורה וחברותה, כי חברותה היא מיתותה. ואיש יחד זה ישמח, לשון חדווה, יחד בראותו את פני רעהו. כן, חרב לחרב מחדדת, ופנים מול פנים, כשנפגש עם אדם מוכר, זה גורם לחדווה, לחידוד, ויש פה חידוד לשון, באמת, לשון נופל על לשון. נוצר תאנה, כלומר, ובעצם אפשר לראות פה את החשיבות של החברותה בחיים, גם לגבי החידוד, וגם לגבי השמחה, גם לגבי הישגים לימודיים, וגם לגבי השמחה הנפשית של הצוותא, של החברותא. נוצר תאנה יאכל פריה ושומר אדוניו יחופה.
נוצר תאנה יאכל פריה ושומר
אדוניו יחופה. תאנה צריך לנצור ולבוא כל בוקר ולקטוף את התאנים, זה לא בבת אחת קוטפים כמו ענבים וחיוצי, צריך הרבה התמדה וסבלנות לבוא כל בוקר, אם לא הפירות נופלים לארץ ואתה לא תהנה מהם. ושומר מצוות אדוניו בהתמדה יכובד כאשר אדוניו זה קודם כל הקדוש ברוך הוא. חז"ל דרשו את זה על יהושע, שמשה רבנו רצה שהבנים שלו ירשו את תפקידו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, נוצר תאנה יאכל פריה ושומר אדוניו, שזה יהושע שהיה צמוד אליך כל הזמן, הוא יכובד. לפעמים צריך השקעה לטווח ארוך כדי אחר כך ליהנות מהפירות. לפעמים נראה שיותר קל למרוד באדון, לתת לו בעיטה, לעשות מה בראש, כמו שאומרים היום. אבל זה לא ככה. לטווח ארוך, דווקא שומר מצוות אדוניו, מי שלא שובר מסגרות, הוא יכובד בעיני הבריות. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם.
כמים הפנים, כן לב האדם לאדם.
כן, כמו מים שמשקפים כראי, שאתה נותן בהם את פניך, אתה תראה שפניך חוזרות אליך, פשוט בזמנם ראי לא היה דבר נפוץ, לכן היו לכם למעיין מים כדי להסתכל. כן לב האדם לאדם, מה שתשדר לחברך תקבל ממנו בחזרה. יכול להיות שזה בא לסייג את כל הפסוקים בתחילת שלמדנו היום, כף ג' כף ד' בפרק הקודם, שאי אפשר לרמות, כאילו הלב מדבר יותר מאשר הפה. היום גם יודעים שרוב המסר הוא מסר של שפת הגוף ולא של מה הוא אומר, אלא איך זה נקלט. אז בסופו של דבר הלב קורא את הלב. אם יש בלבך איזו עוינות על חברך, אז תדע לך שזה גם חוזר אליך. בסדר. טוב, יש כזה פתגם שהרמב״ם מביא הוא קנה לך חבר, פרק א' מהאבות, שהחבר האחר הוא אתה. דיינו, החבר הכי טוב שלך זה אתה עצמך. אין לך חבר יותר טוב. וגם החבר האחר שעומד מולך, לא אתה, זה אתה. כי איך שאתה מתנהג אליו, ככה גם הוא מתנהג אליך. יוצא שהכל תלוי בך. קודם כל אתה תדאג לעצמך, וגם חבריך ידאגו לך אם אתה תדאג להם, כך שהכל תלוי בך בסופו של דבר. השבת, נוסעים הביתה או שבת כיבוד הורים? ביום שני.
הייתי פה.